טוב, אנחנו ב... רגע, יש פה רעשים, אני אעשה מיוט. אוקיי, אנחנו בסוגיית האפלטוניות. דיברתי בשיעור האחרון על היחס למושגים בהלכה ובכלל, והטענה הייתה שבמושגים אנחנו יכולים להבחין בין המושג עצמו לבין המאפיינים שלו או ההגדרה שלו, ואפשר, אני מנסח את זה עכשיו בצורה קצת אחרת כסיכום, אבל זה עדיין, זה ניסוח טיפה שונה, אני חושב ממה שאמרתי פעם קודמת, זה יותר מחדד את העניין. הטענה בעצם היא שלכל, לא יודע לכל, אבל להרבה מאוד מושגים שבהם אנחנו משתמשים, יש איזשהו סוג של קיום במציאות, קיום אפלטוני, כן, אידאה אפלטונית כלשהי, והמאפיינים שדרכם אנחנו מגדירים את המושג, הם מאפיינים של המושג, הם לא המושג עצמו. אני מזכיר לכם את עקרון זהות הבלתי נבדלים של לייבניץ, שהבאתי בהקשר הזה, והטענה בעצם הייתה, זה שהמושג מדינה דמוקרטית אינו אוסף המאפיינים, בחירות, זכויות אזרח, הפרדת רשויות וכדומה, אלא המושג עצמו קיים, והמאפיינים האלה הם מאפיינים שלו. אבל לא שאוסף המאפיינים הזה מטביל, כן, מושג, מגדיר, מכונן את המושג, לא. זה, האוסף המאפיינים הזה הוא לא הגדרה, הוא טענה. זה בעצם מה שאני רוצה לטעון באופן מהותי. אני רוצה לומר שיש לי טענה שדמוקרטיה היא כזאת וכזאת, זאת לא הגדרה. אם זה היה הגדרה, אין מה להתווכח על זה. זה כמו, אנחנו מכירים הרבה פעמים ויכוחים, ויכוחים בשאלה, האם הדמוקרטיה אומרת כך וכך, כן, סביב הרפורמה המשפטית, למשל, זה היה מאוד נפוץ. אבל הרי מדינה דמוקרטית חייבת לעשות כך וכך. מישהו אחר אומר, לא, מדינה דמוקרטית לדעתי צריכה לעשות משהו אחר. עכשיו, מה שאתה קורא מדינה דמוקרטית, זה לא מה שהוא קורא מדינה דמוקרטית. אז על מה אתם מתווכחים? זה לא ויכוח, זה סתם הגדרה אחרת של המושג. אם אנשים מתווכחים, פירוש הדבר שהם כנראה מבינים שיש דבר כזה מדינה דמוקרטית, אני טוען שהמאפיינים שלו הם כאלה וכאלה, ואתה טוען שלא. ולכן יש פה ויכוח. אם אין, אם לא, אם היינו אריסטוטליים ולא אפלטוניים, לא הייתה שום משמעות לוויכוח. תגדיר איך שאתה רוצה את המושג, אבל תשתמש בו באופן עקבי. אם הגדרת אותו כך, תשתמש בו כך. הגדרת אחרת, תגדיר אחרת. יש לנו הגדרות שונות לאותו מושג, אז צריך לסנכרן את המילון, כדי שנוכל לדבר ולהבין אחד את השני. אבל אין פה ויכוח. אתה אומר שיש פה ויכוח, אתה בעצם אומר, אני טוען טענה, אתה טוען טענה אחרת, אנחנו מתווכחים. עכשיו, למה זה טענה אחרת? כי שנינו מדברים על אותו מושג. יש פה איזשהו סוג של תפיסה של המושגים, כמו שלייבניץ עשה על עצמים, כן? המושגים כאיזשהו סוג של ישות קיימת, אידאה, שהמאפיינים שלה הם מאפיינים, ולא שאוסף המאפיינים זה המושג. דיברתי גם על בורחס, אם אתם זוכרים, בהקשר הזה, וזאת בעצם הטענה שראינו גם בהקשר ההלכתי, שיש מושגים, שם דיברנו על מושגים הלכתיים, כמו ציצית, תפילין וכדומה, וראינו שיש לפחות חלק מהם, אוסף המאפיינים בעצם מכונן מושג, זה לא הגדרה. הבאתי דוגמה את מצוות ציצית, שאפילו בהתבטאות של התורה, וככה גם נראה בהלכה, אבל ההתבטאות של התורה היא והיה לכם לציצית. זאת אומרת שהמושג ציצית קיים גם קודם. היה קיים קודם, אלא מאי? שהתורה אומרת לנו לעשות את הציצית באופן הזה ולא באופן אחר. כי ככה אני הייתי אומר, אם אתה עושה באופן אחר, זה פשוט לא ציצית, זה משהו אחר. זה לא שאתה צריך לעשות את הציצית דווקא כך ולא אחרת. אם תעשה אחרת, זה לא ציצית. כן, זה, דיברתי על מערכות חוקים מכוונות ומכוננות, כן, רגולטיביות וקונסטיטוטיביות. מערכות חוקים מכוונות זה מערכות חוקים שאומרות לי איך להתנהל נכון, ואם אני לא עושה את זה ככה אז אני מתנהל לא נכון, כמו בחוקי התעבורה. אם אני נוסע לא לפי החוקים אז אני נוסע לא נכון באיזשהו מובן, אוקיי? חוקי השחמט זה מערכת חוקים אחרת, זה מערכת חוקים מכוננת, לא מכוונת. אם אני משחק לא לפי החוקים, אני פשוט לא משחק שחמט. זה לא שעברתי עבירה, זה לא עבירה, אני פשוט משחק משחק אחר. מערכת החוקים מגדירה את את העיסוק עצמו, את המשחק עצמו, או את העיסוק, כן, לא משחק דווקא. ובמובן הזה אני רוצה לטעון, הטענה הפלטונית אומרת שמערכת החוקים או מערכת המאפיינים מכוונת את המושג ולא מכוננת אותו. הוא יכול להופיע למשל בלי חלק מהמאפיינים וזה עדיין יהיה הוא. הדמוקרטיה פגומה זו דמוקרטיה שחסרים בה אולי חלק מהמאפיינים, אבל היא עדיין דמוקרטיה. למה היא עדיין דמוקרטיה? הרי חסרים לה חלק מהמאפיינים. ואם המאפיינים מגדירים מה זו דמוקרטיה, אז אם חסרים חלק מהמאפיינים, אז זאת לא דמוקרטיה. לא, זו דמוקרטיה שמופיעה באופן לא מושלם. כי המושג דמוקרטיה קיים בעולם האידאות בתהרתו. והרצון ליישם אותו כאן בצורה מושלמת, שהוא יופיע כאן בצורה מושלמת, לא הצליח. אבל זה לא אומר שזאת לא דמוקרטיה, זאת דמוקרטיה. זאת אומרת, המושג הוא לא אוסף המאפיינים שלו, אלא המאפיינים הם מאפיינים שלו. מי זה הוא? הוא זה לא אוסף המאפיינים, הוא זה בעל המאפיינים. זאת הגישה האסנשליסטית, כן, המהותנית למושגים, להבדיל מהגישה הקונבנציונליסטית. כאילו שהמושגים הם בעצם סוג של קונבנציה, הסכמה בין הקהילה של הדוברים, שאנחנו נשתמש במושג כזה וכזה, מה שקריפקה קרא הטבלה, כן, כמו שמטבילים ילד. אז אומר כאן, אנחנו פשוט מגדירים מושג לצורך השימוש, והתפיסה הפלטונית אומרת, לא, המושג קיים. אנחנו, כשאנחנו מנסים להגדיר אותו, אנחנו צופים במושג ומנסים להבין את תיאורו, את מאפייניו. אבל המושג זה לא אוסף התיאורים. ולכן זה מה שנקרא אסנשליזם, יש מהות למושג. זה לא רק קונבנציה, כן? זה לא רק אוסף המאפיינים. יש דוגמה נוספת לדבר, כמו בציצית, יש למשל בתחום הקידושין. בקידושין, אז הרמב״ם, בתחילת הלכות אישות, רגע אני אפתח את זה, בתחילת הלכות אישות הרמב״ם נותן איזושהי הקדמה לכאורה היסטורית, לאיך הסיפור הזה עבד תמיד. אז הנה בואו תראו את כן, הלכה מאוד ידועה, אני בטוח שאתם מכירים אותה. הלכה, זאת כבר אמירה כלשהי, שמדובר פה בהלכה. כן, ברמב״ם ככה מכנים כל סעיף. להלכה א', הלכה ב' וכן הלאה. אז מה זה שמה? זאת אומרת, קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש ליסה אישה, ייקח אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. ואז הוא אומר, וליקוחין אלו מצוות עשה של תוריים וכו'. מה פשר התיאור ההיסטורי הזה של מה היה לפני מתן תורה? למה זה מעניין? אז אפשר לראות את זה כאיזה מבוא דידקטי. זאת אומרת, כדי לחדד יותר את התוספת שעשתה התורה מעבר למה שהיה מקובל קודם, אבל למעשה זה רק היסטוריה. זאת אומרת, זה מבוא היסטורי להלכות. ההלכות מתחילות כיוון שניתנה תורה נצטוו ישראל, מכאן מתחילה ההלכה. כן, הרש"י הראשון בבראשית, כן, למה לא התחילו מהחודש הזה לכם ראש חודשים, שזאת ההלכה הראשונה בתורה. אז גם ברמב״ם היה אפשר להגיד, למה הוא לא התחיל מפה? כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל. אז טוב, יש הקדמה דידקטית לפני הסיפור הזה. אני רוצה לטעון, זאת לא הקדמה דידקטית, זאת הלכה. זה חלק מהמערכת ההלכתית. ומה שהרמב״ם בעצם מתכוון לומר פה, ושזה הרבה ראיות, מה שהרמב״ם בעצם מתכוון לומר פה, זה שהמצב ששרר לפני מתן תורה, היה נישואים טבעיים. זאת אומרת, בני זוג החליטו להקים בית, לחיות ביחד, אז הוא הכניס אותה לביתו וחיים ביחד. עכשיו הם נישואים. כשניתנה התורה, היא לא מבטלת את המצב הזה ומחליפה אותו במשהו אחר, אלא היא מוסיפה עליו עוד קומה. אבל זה נשאר גם אחרי מתן תורה. זה מה שנקרא נישואים. על גבי זה התורה אומרת, כן, אבל לפני שאתה עושה נישואים, תקדים להם קידושין, בעדים ובקניין וכל מה שאנחנו מכירים בהלכות קידושין. זה התוספת של התורה, אבל התוספת הזאת לא מחליפה את מה שהיה לפני מתן תורה, אלא מכוונת אותו. זה לא, הקידושין זה לא הלכה מכוננת, זאת הלכה מכוונת. כן, אם מישהו נגיד יתחיל לחיות עם אישה, בלי להקדים לזה קידושין בעדים עם טבעת או עם שווה פרוטה וכדומה. אז אנחנו נגיד, אז הוא פשוט לא הקים בית. לא נכון, הוא הקים בית, הם נשואים. רק הוא עבר עבירה, ביטל עשה של קידושין. הוא לא הקדים לנישואים את הקידושין כמו שהתורה מצווה. אבל המושג נישואין לא התורה מכוננת אותו. המושג נישואין קיים לפני התורה וקיים גם אחרי התורה. מה שהתורה אומרת זה לא לעשות את הנישואין, לא להחליף את הנישואין בקידושין, אלא להוסיף קידושין לפני הנישואין, אבל אחרי הקידושין, מה שאנחנו עושים זה אותם נישואין שהרמב״ם תיאר שהיו לפני מתן תורה. אנחנו עושים את זה גם היום. רק אנחנו עושים את זה בשלב ב'. לכן אנחנו יודעים שיש בהלכה קידושין ונישואין, כן, החופה נגיד, או הכנסה לביתו זה הנישואין, הקידושין זה הטקס שאותו עושים עם הטבעת והעדים וכדומה, אני לא מדבר על הכתובה שזה בכלל דין דרבנן, ושני המרכיבים האלה קיימים היום, זה לא שאחד החליף את השני, שניהם קיימים, המרכיב של הנישואין זה המרכיב שהיה קודם מתן תורה, לכן למשל כשאתם מסתכלים במסכת קידושין, כל המסכת עוסקת רק בקידושין, אין שם כמעט מילה על הנישואין, בנישואין לפי רוב הפוסקים, וככה נדמה לי ההסבר, התפיסה הפשוטה, לא צריך שני עדים, אין הגדרות הלכתיות למה צריך לעשות ואיך צריך לעשות את זה, זה פשוט להתחיל לחיות יחד, להקים בית זה לחיות ביחד, זה הכל. וזה היה לפני מתן תורה וזה נכון גם אחרי מתן תורה. לכן המושג הזה הוא מושג שהתורה לא כוננה אותו, הוא היה קיים גם קודם. התורה מכוונת אותו. התורה אומרת, אני רוצה שכשאתה תעשה ניסויים, תעשה את זה באופן הזה והזה. זאת מערכת חוקים מכוונת ולא מכוננת, בדיוק כמו ציצית. הציצית הייתה קיימת קודם, התורה אומרת, תעשה את הציצית כך, עם תכלת ולבן וכדומה, ולא, לא יודע מה, תשים נוצה על הכובע. כן, כובע טרולי עם נוצה כזה. לא, לא, תעשה, אני רוצה שאת הסמל תעשה באופן כזה ולא באופן אחר. אבל המושג סמל היה קיים לפני התורה. התורה מכוונת אותו, לא מכוננת אותו, לא התורה יצרה אותו. לכן הרמב״ם מקדים את ההקדמה הזאת כדי להגיד לך שגם היום זה כך. לכן למשל, מה קורה אם שני אנשים חיים ביחד ולא הקדימו קידושין? לא עשו קידושין בטבעת עם שני עדים וכדומה. אני טוען שהם נשואים. הם נשואים, רק בלי קידושין. הם נשואים בנישואי בני נוח. ויש לזה כל מיני השלכות. אפשר להראות בכל מיני מקומות שבעצם המחויבות ההדדית בין בני זוג היא מחויבות שיסודה בנישואין, לא בקידושין. פחות חלק גדול מהמחויבויות. וברגע שיש נישואין, אז המחויבויות קיימות גם אם לא הקדימו לזה קידושין. הרב דייחובסקי הרחיק לכת, הוא רצה לטעון, ואת הרוגת שובר, לא חשוב, הוא רצה לטעון שצריך אפילו לתת גט. אם אתה לא ניסית כדת משה וישראל עם קידושין קודם, עם עדים והכל, עדיין בשביל להיפרד צריך גט, כן? שני אנשים שחיים ביחד, ידועים בציבור, צריכים לתת גט אחד לשני. אם הם רוצים להיפרד, או הגבר לאישה אולי, לא יודע אם זה אחד לשני או לא, שם זו שאלה איך זה עובד בדיוק. אבל אני חושב שזה לא נכון, הגט בא לפרק את הקידושין, אבל זה נכון שגם בלי קידושין, אם אנחנו חיים ביחד, נישואין יש כאן. ונפקמינה הוא מתעמלה, והוא חייב בכל מיני, כל המחויבויות ההדדיות בין בעל לבין אישה, יש הרבה מאוד השלכות. למשל, אחד ה... אולי אני אדגים את זה דרך הצד השני של המטבע, הגירושים. אז החינוך בפרשת כי תצא, במצוות גירושים, כן? מצווה חשובה על כל אדם לגרש עצמו בגט. אז בסוף המצווה הזאת, החינוך אומר שמי שביטל את העשה הזה, מי שגירש את אשתו שלא לפי ההלכה, לא עם גט כשר ועדים וכדומה, ביטל את העשה הזה ועונשו גדול. עכשיו, אם הייתי שואל אתכם, תגידו, אם מישהו נתן לאשתו גט לא כשר, הוא ביטל עשה? פשוט לא מגורשת, זה הכל. אם הוא נותן לה גט כשר, אז הוא יתיר את הקידושין, הוא יתיר מלשון לפרום, כן? הוא פרם את הקידושין, אוקיי? אבל אם הוא לא נתן גט כשר, אין, גט בלי עדים, או לא משנה, חסר בה משהו בהלכות הגט, משהו מהותי, אני כלומר גט בטל, לא גט פסול מדרבנן, לגט שלא קיים, אז הוא לא עבר שום איסור, פשוט האישה היא אשתו, הם לא התגרשו. ככה נדמה לי כל בר דעת שתשאלו, ובישיבות, בכל מקום, זה מה שהוא יגיד לכם. אם התגרשתם שלא כדין, לא התגרש, זה לא נקרא להתגרש. מה התפיסה פה? התפיסה היא שהתורה מכוננת את מושג הגירושין. אם עשית את זה באופן אחר, זה לא שעשית גירושין לא נכון. פשוט לא עשית גירושין. אבל החינוך אומר לא כך. החינוך אומר שמי שהוציא את האישה מביתו, אבל לא נתן לה גט והתיר אותה כדת משה וישראל, הוא ביטל את העשה הזה. מה זה נקרא ביטל את העשה? זאת אומרת, הוא גירש את אשתו באופן לא נכון. איך אפשר לגרש לא נכון? אם זה לא נכון, אז היא לא מגורשת. לא, הוא אומר, היא מגורשת, היא לא אשתו. אבל התורה אומרת לך שאם אתה מוצא, למה היא לא אשתו? כי הרי מה זה להיות אשתו? להכניס אותה לביתו ולחיות ביחד, כמו שהרמב"ם אמר לפני מתן תורה. ברגע שאתה מוציא אותה מהבית, אז היא לא אשתך, עובדתית. נכון שאת הקידושין שהתורה הוסיפה לא התרת, כי כל עוד לא נתת גט, אז הקידושין עדיין בתוקף. אבל הנישואין פורקו. וברגע שהנישואין פורקו, אז היה פה אקט של גירושין. רק עשית אותו לא נכון, לא התארת אותה, כי הרי הקידושין עדיין בתוקף, היא אסורה לעולם, כי האיסור לעולם זה פונקציה של הקידושין ולא של הנישואין, ולכן בעצם עשית את זה לא בסדר. זה נקרא ביטול עשה. יש פה ביטול עשה, כי אתה עשית גירושין, אבל לא בסדר, לא שלא עשית גירושין. אוקיי? ולמשל, לכן אני טוען, לדוגמה, הגמרא אומרת בכמה מקומות, רק אני אוסף את כל המקורות האלה ובונה מזה את התמונה שאני מתאר לכם עכשיו, שכמו שיש שני שלבים בבניית הבית, יש שני שלבים גם בפירוק הבית. בשלב הראשון אנחנו עושים קידושין, ואז זה בעצם האירוסין, כי אנחנו הופכים למאורסים, ואז מתחילים לחיות ביחד, וזה הנישואין. בזמן חז"ל זה היה 12 חודש. היום זה נעשה הכל באותו ערב. אבל זה בנוי משני שלבים. אז יש שלב שבו אנחנו מקודשים, אבל הנישואין עוד לא קיימים, וכן, קריאת הכתובה בעצם עושה את החציצה בין שני השלבים וכדומה. בפירוק הבית גם קורה אותו דבר. בפירוק הבית יש שלב שבו אני מפרק את הנישואין, אבל אנחנו עדיין מאורסים. כשאני מוציא את האישה מביתי, או אנחנו נפרדים, היום כבר אסור להגיד מוציא את האישה מביתי, אנחנו נפרדים, אוקיי? אז אם אנחנו נפרדים, אנחנו פרודים. מה זה אומר פרודים? יש מושג כזה גם ברחוב היום. מה זה פרודים? פרודים זה לא חיים ביחד, אבל לא ניתן עדיין גט. זה מושג הלכתי, המושג פרודים. זה מושג הלכתי, זה מושג שאומר, אנחנו בעצם כרגע בסטטוס של אירוסין. אנחנו מאורסים. קידושין עדיין בתוקף, אבל נישואין כבר לא קיימים, הם פורקו. זה ממש המצב שהיה בדרך הלוך, בשלב הראשון. אחרי הקידושין, לפני הנישואין. עכשיו פירקנו את הנישואין, חזרנו למצב ההוא, כשאני אתן גט, אני אפרק גם את הקידושין. ולכן נפקמינה למשל, משעה שנתן עיניו לגרשה, שוב אין לו פירות. גמרא בגיטין בדף י"ז. כן? מה זאת אומרת נתן עיניו לגרשה? ממתי נתינת עיניים לגרש מייצרת איזשהו סטטוס הלכתי? תן גט. לא. כיוון שהפירות, ניסי מילוג, פנויים לך מכוח הנישואין. אם אתם לא נישואים, ברגע שאתה נתן עיניו לגרשה, זאת אומרת, מה שנקרא גרושת הלב. זאת אומרת, אנחנו בעצם כבר פירקנו את הנישואין. עוד לא נתנו את הגט, עוד לא פירקנו את הקידושין, אבל הנישואין כבר לא קיימים, אז היא הרוסה. אם היא הרוסה, אז פירותיה לא שלי. אותו דבר, יש רשש ורבנו תם מאוד מדברים על להתאמה לה. הוא כבר לא נתמה לה. אחרי שהוא, למרות שלא נתן גט, והקידושין עדיין בתוקף. אבל בתור כהן הוא כבר לא נתמה לה. כי היא לא אשתו. ואת יש את ההשלכות הלכתיות גם בדאורייתא. לא רק מדרבנן, פירות מילוג זה דרבנן. אבל בירושה ובתומעה זה דיני דאורייתא. וגם שמה, או למשל, משעה שנתן עיניו לגרשה, שוב אסור לו לבוא עליה. זה בני גרושת הלב, אחד מבני תשע מידות. אז אסור לו לבוא עליה. למה אסור לו לבוא עליה? כי היא לא אשתו. היא, עוד פעם, היא מקודשת לו, קידושין יש. זה כמו מי שבעל קלתו בבית חמיה. אתה מכיר את הבדיחה הידועה. מי שאוכל חמץ בערב פסח, זה כמו מי שבעל קלתו, ארוסתו בבית חמיב. אז פעם מישהו אמר, אני ניסיתי וזה ממש לא אותו דבר. הטענה, כן, זה בדיחה ידועה של פחו, אתם מכירים. בכל אופן, אז הטענה שיש פה בעצם שני שלבים, ולכל שלב כזה יש השלכות הלכתיות. ולכן התמונה שמצטיירת פה דומה מאוד למה שראינו בהקשר של הציצית. אנחנו בהתחלה היינו חושבים שהקשור את הפתילים באופן כזה עם תכלת ולבן ועם הקשרים וארבעת הפתילים וכדומה, זה מה שמכונן את המושג ציצית. אם עשית את זה לא קדים, פשוט לא עשית ציצית. לא שעשית ציצית באופן לא ראוי. לא עשית ציצית. זה לא ציצית אם שמת נוצה על הכובע. אומר לנו אבן עזרא ואחרים, לא, זה כן ציצית. כל סמל יהודי, כיפה למשל היא ציצית. כי היא סמל יהודי, היא סמל היהדות שלי. אז היא ציצית. רק התורה רוצה שהסמל היהדות שלי יהיה זה, ולא זה. היא רוצה שזה יהיה מה שאנחנו קוראים ציצית, ולא כיפה. בסדר? לכן זה הוראה מכוונת, לא מכוננת. המושג עצמו קיים עוד קודם. התורה רוצה שהמאפיינים של המושג הזה יהיו אלה ואלה ולא אחרים. אתם רואים איך אנחנו מגיעים לאפלטוניות. המושג עצמו קיים בלי קשר למאפיינים. התורה רוצה שאנחנו נעשה אותו בדרך המאפיינים האלה, ולא מאפיינים אחרים. אבל המושג הוא לא אוסף המאפיינים. המושג קיים גם בלעדיהם. יכול להופיע גם באופנים אחרים. ואותו דבר ב, 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 באישות. גם המושג קידושין ו, או נישואין, ונישואין יותר דיוק, גם הוא בעצם מושג שקיים עוד לפני מתן תורה, וזה מה שהרמב"ם רוצה להגיד בהקדמה שלו. והוא נכון, וזה נשאר נכון גם אחרי מתן תורה. התורה לא באה להחליף את מה שהיה קודם, היא באה להוסיף על מה שהיה קודם. היא באה להוסיף את הרובד הפורמלי ההלכתי של הקידושין, וכנגדו את הרובד ההלכתי הפורמלי של הגירושין. כי לפני מתן תורה איך היו נפרדים? האדם היה מוציא את האישה מביתו, וזהו, הם היו פרודים. כמו שאם הכנסה לביתו זה הנישואים, אז ההוצאה מביתו זה ההיפרדות. אבל ברגע שהתורה הוסיפה את הקידושין בהכנסה לביתו, זה החלק ההלכתי, המשפטי, הפורמלי, ולא רק הטבעי הזה של להתחיל לחיות ביחד, אז גם בפרידה מוסיפים עוד את הפן ההלכתי של גט. כן? איך נפרדים בדרך הלכתית נכונה של גירושין, עם גט ועדים וכדומה. זה כל מסכת גיטין. מסכת קידושין, מסכת גיטין, נוספות בתוספת ההלכתית על גבי מושג האישות הטבעי. הקידושין זה בדרך הלוך והגירושין זה בדרך חזור. אבל זה התוספת, זה לא מה שמכונן את המושג. זה לא שלא עשיתי את הקידושין כדת משה וישראל, אז האישה היא לא אשתי. היא כן אשתי. ואם לא גירשתי אותה כדת משה וישראל, אז היא עדיין אשתי. לא, היא לא אשתי.
במילים אחרות, אותנו לימדו ש... חוזה בעל פה הוא תופס, כמו חוזה בכתב. כלומר, בעצם המעשה, כמו שאמרנו, הוא מעשה. רק מה? התורה או למנוע זילות, או כדי שלא יהיו אי הבנות. זה קבע כללים. אתה לא יכול לעשות את זה בלי העניין הפורמלי. החוזה בכתב. וכנ"ל בגירושין. כלומר, הוסיפו לזה את הקטע הפורמלי, הנייר, כדי למנוע אי הבנות או למנוע זילות שלא יעשו דברים חפוזים.
תראה, אני אגיד על זה שני דברים. א', ראיתי לפני כמה ימים בדיוק איזה כתבה על שופט שטען שזיכרון דברים זה לא חוזה. גם אני תמיד שמעתי שזה אותו דבר, אבל הזיכרון דברים בעל פה הוא לא חוזה, אפילו בכתב נדמה לי היה שם, לא רק בעל פה. רק לא הופיע שם איזה מושגים של גמירת דעת מספיקה, לא יודע. זה סתם כתבה מעניינת שראיתי לפני כמה ימים, אבל לענייננו, אני רוצה לומר יותר מזה. כי מה שאני מנסה לטעון, זה אם באמת בעצם זה היה אותו דבר, התורה כדי שלא תהיינה אי הבנות רוצה שאנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת, אז yeah. באופן עקרוני לא היה אמור להיות נפקמינה אם עשית את זה כך או כך. אבל מה שאני, כי עדיין האסנס קיים, זאת אומרת המהות קיימת, אבל אני פה טענתי לא ככה. זאת אומרת אם עשית את זה לא לפי איך שהתורה כיוונה את זה, אז ההלכות הן אחרות. זאת אומרת יש הלכות שיהיו חסרות. ולכן זה לא רק, אני מסכים שהתורה אומרת לי איך לעשות את זה נכון, אני רק לא חושב שזה רק פשוט כדי להבהיר את העניין ולחתום חוזה כדי להסיר אי הבנות. אלא יש לתורה איזשהו עניין שיהיה מימד פורמלי בקשר האישות. לא רק כדי להסיר אי הבנות ולהגן אותו בכתב. אם זה היה כך, כמו שאמרתי.
אני אמרתי למנוע אי הבנות ולמנוע זילות.
מה?
ולמנוע זילות, כלומר שלא יעשו את זה, איך אצל הערבים אומרים, נישואים זמניים.
יכול להיות, זה סתם הדקה, אבל עדיין לענייננו, הנקודה היא שיש השלכה לזה. זאת אומרת, אם עשית את זה בלי הקידושין, הדינים שחלים עליך הם אחרים. זה לא, שזה אותו דבר, רק יש לנו בעיות וספקות, ואנחנו לא בטוחים שעשית את זה ברצינות. כי אז היו רק חלים דיני ספקות. פה לא, חלים דינים אחרים. יש קידושין ויש נישואין. זה שני דברים. לכן אני לא הייתי מדמה את זה ליחס בין זיכרון דברים לחוזה, או הסכמה בעל פה לחוזה, אבל בסדר, לא חשוב, באופן עקרוני זאת הטענה, ואני רק מביא את זה כדוגמה נוספת להתייחסות האפלטונית של ההלכה. כי ההלכה בעצם רואה את המושג אישות, כמו את המושג ציצית, כאיזשהו מושג שיש לו קיום עוד לפני שהטלנו עליו את המאפיינים שההלכה מטילה עליו. הוא קיים שם. עכשיו, אנחנו רוצים שתעשה אותו נכון. מה זה נכון? דרך, באמצעות המאפיינים האלה והאלה. אבל זה לא שאוסף המאפיינים זה הדבר. אוסף המאפיינים זה לא הדבר. הדבר קיים עוד לפני שהתורה ניתנה ועוד לפני שהטילה על זה את המאפיינים. יש אולי דוגמה נוספת לעניין, יש בכמה מקומות בהלכה, יש מושג אחר של מיגו. אתם יודעים, בדרך כלל מיגו, מיגו בתרגום מילולי זה מתוך. מיגו גלותה, כן, מתוך הגלות. אז מיגו מתוך, זה בדרך כלל מובא בהקשר של דיני ראיות. מיגו מה לי לשקר. מתוך שיכולתי לטעון טענה יותר טובה, מאמינים לי בטענה הפחות טובה. אבל אני מדבר על מיגו אחר. יש סוגיות שונות, למשל מסכת סוכה, הגמרא דנה, נדמה לי דף זין, אני חושב, הגמרא דנה שמה בשבת של סוכות. עכשיו עשיתי דופן, שהיא דופן שעומדת בקריטריונים של דופן שבת, אבל לא עומדת בקריטריונים של דופן לסוכה. דופן לשבת הכוונה לרשות היחיד בשבת, לעניין דיני הוצאה והכנסה. אז בניתי סוכה עם דפנות שהן קשרות, מה זה קשרות? זאת אומרת שהן יוצרות רשות היחיד בשבת, אבל בדיני סוכה זה לא מספיק. אז אומרת הגמרא, בשבת של סוכות, כיוון שהדופן הזאת קשרה לשבת, היא גם מיגו דאבי דופן לשבת, אבי דופן לסוכה. כיוון שזה דופן לשבת, אז זה גם דופן לסוכה. למה? מה הקשר? זה שבשני המקומות משתמשים במונח דופן, זה בסדר, כי זה דומה באיזשהו מובן, אבל זה סתם שימוש חיצוני. בשבת יש הלכות כאלה, ובסוכה יש הלכות אחרות, אגב לשני הצדדים. יש דפנות שקשרות לסוכה בפסולות לשבת ולהפך. אז הטענה של מיגו דאה ודופן לעניין אחד, זה יהיה גם דופן לעניין אחר. זה גם סוג של מיגו, אגב, מיגו דאה וכלי לטומאה, הווה כלי לשבת. כלי לעניין זה אם זה מוקצה או לא מוקצה. זה גם סוגיה במסכת שבת. ועוד יש בכמה מקומות אפשר לראות את צורת החשיבה הזאת של המיגו. מיגו לא בדיני רעיון. מה זה אומר? מה זה מחביא מאחוריו? אנחנו בדרך כלל היינו מבינים, כן, כמו לייבניץ או הברקלי של בורחס, היינו מבינים שהשימוש במילה דופן בהקשר של סוכה ובהקשר של שבת, זה שימוש מושאל. נוח לנו להשתמש באותה מילה, אבל בעצם מדובר בשני מושגים שונים. יש דופן לשבת ויש דופן לסוכה, נכון, בשני המושגים מופיע המונח דופן, אבל זה באמת שני מושגים שונים, זה דופן לשבת וזה דופן לסוכה. כשאנחנו אומרים שבשבת של סוכות, כיוון שהדבר הזה הוא דופן לעניין שבת, הוא יהיה גם דופן לעניין סוכה, אנחנו בעצם אומרים שהמושג דופן משותף לדופן שבת ולדופן סוכה. ואם הדבר הזה בהלכות שבת נחשב כדופן, אז עכשיו הוא דופן. אז אם הוא דופן, אז גם לסוכה הוא יהיה דופן. כי בסוף בסוף, אם בסופו של דבר הדבר הזה הוא דופן, אז הוא יעזור גם לשבת וגם לסוכה. רק שבשבת ובסוכה המושג דופן מופיע באופנים אחרים, אבל בשבת של סוכות, ששמה, תחליט, זה כן דופן או לא דופן. אם אתה אומר שזה דופן, הרי להלכות שבת אתה אומר שזה דופן, אז יהיה גם דופן לגבי סוכה. ועוד פעם, מה שעומד מאחורי זה, זו תפיסה אפלטונית של המושג דופן. כי לפי התפיסה האריסטוטלית של המושג דופן, אז מה זה דופן לשבת ודופן לסוכה? זה סתם מילים. דופן לסוכה זה משהו של כך וכך טפחים, ברוחב כזה וכזה, שבנוי מחומרים כאלה וכאלה. דופן לשבת זה עם הכללים של שבת. זה סתם קיצור לאוסף המאפיינים. אז מה הקשר בין משהו שהוא דופן לשבת ומשהו שהוא דופן לסוכה? זה שני דברים שונים. אם חסרים המאפיינים, אז זה פשוט לא אותו דבר. אם אוסף המאפיינים זה הדבר, ברגע שחסרים המאפיינים, אז זה לא הדבר. אם אתה אומר לי שגם אם חסרים חלק מהמאפיינים, עדיין זה הדבר הזה, אתה בעצם אומר לי שיש פה איזשהו סוג של דבר שהוא לא רק אוסף המאפיינים, אלא המאפיינים הם מאפיינים שלו, אבל הם לא הוא. זאת אומרת, יש מושג דופן, וזה מושג אוניברסלי. בשבת רוצים ממאפיינים מסוימים, בסוכה רוצים ממאפיינים אחרים, אבל בשבת של סוכות, ברגע שהחלטת שהדבר הזה הוא כבר דופן, מבחינת הלכות שבת, אז הוא דופן. אז הוא יהיה דופן גם לגבי סוכה. אם הוא דופן, אז הוא דופן. אז רואים שהשימוש במונח דופן פה הוא שימוש אפלטוני. זאת אומרת, המושג דופן קיים מעבר לאוסף המאפיינים ההלכתיים שההלכה דורשת בהלכות שבת ובהלכות סוכה. וזה עוד פעם ביטוי להתייחסות האפלטונית של ההלכה למושגים. טוב, עכשיו אני רוצה להסתכל על אותו דבר מזווית אחרת ולדבר על מה שדיברתי כבר לפני כמה שנים, על מושג האוקימתא בהלכה. ואני חושב שהמושג האוקימתא משקף בצורה מאוד עמוקה את האפלטוניות של ההלכה. אבל בשביל זה אני רוצה קצת לדון במושג האוקימתא, שהוא מושג די מטריד, אני חושב, הרבה מאוד אנשים. אז מה זה אוקימתא? אוקימתא זה מצב שבו, נגיד, משנה אומרת משהו מסוים, הגמרא מעלה איזשהו סוג של קושי, ובגלל הקושי הזה, אז הגמרא מציעה למשנה פירוש שהוא מוציא אותה מפשוטה. זאת אומרת, המשנה עוסקת במקרה מאוד מאוד מסוים, שלא מופיע לזה רמז במשנה. למשל, אני אתן דוגמה אחת, אולי נחזור אליה. כמה דוגמאות, לא משנה. דוגמה אחת למשל, יש בגמרא בגיטין, הגמרא אומרת, אני אשתף, מה אומרת בעין חד, גיטין עין חד, אמר רבא, כתב לגט, הוא נתנו ביד עבדה ישן, הוא משמרתו, הרי זה גט. נאור אינו גט, דאבי על החצר המשתמרת שלא לדעתה. ישן ומשמרתו, הרי זה גט. זאת אומרת, מי שכותב גט לאישה, והוא שם את זה בידיים של העבד שלה, והעבד שם חורף. אתה יודע, הוא שם לו את זה ביד. עכשיו, אם העבד גם ישן, וגם האישה משמרת אותו, זאת אומרת, היא עומדת עליו ומשמרת אותו, אז זאת נתינה גט כשרה, והאישה היא מגורשת. אבל אם חסר אחד מהתנאים, כן, אם הוא לא ישן, או שהיא לא משמרת אותו, אז זה לא גט. למה? כי בשביל לקנות צריך חצר המשתמרת. והעבד הוא חצר של אדוניתו, אבל הוא חצר משתמרת רק אם הוא ישן והיא משמרתו. אז הגמרא שואלת, עמי, חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה. כן, הרי עבד זה אומנם הוא חצר, הוא רכוש של האדונית שלו, אבל הוא חצר מהלכת, זה בן אדם, זה לא חצר דוממת. שאומרת הגמרא, וכי תאם הישן שאני, הוא ישן, אבל כשהוא ישן, אז הוא נקרא חצר לא מהלכת. והאמר רבא, כל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב גם לא קנה. בלכות קניינים, עבד שישן הוא גם נחשב חצר מהלכת. כי ברמה העקרונית הוא יכול ללכת, הוא יכול להתעורר בעוד רגע וללכת. ולכן זה לא עוזר שהוא ישן. זאת אומרת, הגמרא, והלכתה בכפות. דבר שהוא קשור. ומה במימרה של רבא פה, המקורית? הוא שכח להגיד לנו את העניין הזה? לא כתוב פה שהעבד כפות. כתוב שהוא ישן, כתוב שהיא משמרת אותו, לא כתוב שהוא כפות. לא, לא, הכוונה, עבד פה הכוונה לעבד קשור. עיקר חסר מן הספר. לא, אתה לא אומר.
לא ברור. היא קיבלה את הגט מהעבד או לא קיבלה? לא הבנתי מה ישן
כאילו. היא לא קיבלה את הגט מהעבד. היא מקבלת את הגט מהבעל.
כן, אבל זה הגיע לידה.
לא צריך להגיע לידה. ידו של העבד היא ידה. העבד הוא חצר שלה. זה כמו שאני מניח את זה בחצר שלה.
אז מה זה משמרו, משמרתו?
היא עומדת לידו ומשמרת אותו, שלא יברח לשום מקום.
שומרת על העבד, לא על הגט.
לא, לא, על העבד.
הבנתי.
חצר המשתמרת, צריך שזה יהיה, שלא כל אחד יוכל להיכנס, לא כל יוכל, אם כל אחד יכול לקחת את הגט מהיד של העבד, זה לא נקרא שהנחתי את זה ביד של העבד. אם היא נמצאת שם ושומרת על העבד, שהוא לא ילך, שלא ייקחו, שלא כל מיני דברים כאלה, זה נקרא חצר המשתמרת. אוקיי? בכל אופן, אז לענייננו, הגמרא מעמידה את הדין של רבא בעבד, שהוא גם ישן וגם קשור. עכשיו, רבא דיבר על ישן, אבל לא הזכיר קשור, הוא לא כפות. מאיפה ההמצאה הזאת? די ברור שרבא לא התכוון להגיד דין בעבד כפות. הוא התכוון להגיד דין כללי בעבד. מה אתה מכניס לו מילים לפה? אתה יכול להתווכח, אתה יכול לחלוק עליו. אבל אתה לא יכול להסביר לי שלזה הוא התכוון. אם לזה הוא היה מתכוון, הוא היה צריך להגיד. או טענה אחרת, דוגמה אחרת. משנה בתחילת ביצה. ביצה שנולדה ביום טוב, ושמה אומרים תאכל, כן פה, ובית הלל אומרים לא תאכל. כן, ושמה אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל. ביצה נולדת ביום טוב, השאלה אם מותר לאכול אותה, בפשטות זה בדיני מוקצה או לא, הגמרא דנה שמה, השאלה, בית הלל אוסרים, כן, זה אחד הדברים שבהם בית הלל מחמירים, בית הלל אוסרים ובית שמה מתירים אותה. הגמרא מתחילה לדון, למה באמת האיסור של הביצה? במה הוויכוח? למה בית הלל אוסרים? אז אחת האפשרויות שהגמרא מעלה שם, אלא אמר רבא, לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה, השאלה אם זה תרנגולת עומדת לגדל ביצים או תרנגולת עומדת לאכילה, לא חשוב, וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן, או אם הוא קימתא. המשנה אומרת ביצה שנולדה ביום טוב. לא, לא, מדובר ביום טוב שהוא ביום ראשון. זאת אומרת, יום טוב שהוא חל מיד אחרי שבת. ומשום הכנה, וכסבר רבא, כל ביצה דמתיילדה העידנה, מאתמול גמרה לה. זאת אומרת, ביצה שנולדת ביום טוב כזה של יום ראשון, בעצם סיימה את הכנתה בבטן של התרנגולת בשבת, אתמול. תמיד היא נולדת יום אחרי שהיא גומרת להתרקם, כן, כשהיא הרקמות שלה כבר הסתיימו ביום קודם, ואז היא נולדת, יום אחרי זה היא נולדת, אוקיי? אז כיוון שכך, בעצם יש פה בעיה של הכנה, כי שבת הכינה ליום טוב, ואסור ששבת תכין ליום טוב, ולכן לכן בית הלל אוסרים את הביצה, ובית שמאי חולקים על דין הכנה, או לא משנה, יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. זה ההסבר שהגמרא מציעה למשנה. ושוב פעם, מדובר בהוקימתא, כמו שהעבד שלא הוזכר בכלל, הגמרא מגיעה למסקנה שמדובר בעבד כפות, פה מדובר ב... המשנה מדברת על יום טוב, והגמרא מחליטה, זה יום טוב שחל ביום ראשון דווקא, ולא יום טוב שחל ביום רביעי. אין לזה רמז במשנה, למה להניח שהמשנה מדברת דווקא על יום טוב שחל אחרי שבת? היא מדברת על כל יום טוב, ביצה שנולדה ביום טוב, לא מזכירה שום דבר, לא אומרת ביצה שנולדה ביום טוב אחר השבת, זאת גם הוא קימתא. קימתא שלישית, דוגמה שלישית, אני פשוט אחזור לדוגמאות האלה כשאני אסביר. אז המשנה בפרק שני, תחילת פרק שני בפסחים, כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה, לחיה ולעופר, זה מדובר על חמץ, כן? כל שעה שמותר לאכול, כוונה לפני שעה י"ד בערב פסח, לפני שעה, השעה השישית בערב פסח, מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות. הוא מוכר לנוכרי, הוא מותר בהנאתו. עבר זמנו, אסור בהנאתו. בסדר, עכשיו עוד פעם, מה זה עבר זמנו? שעה שישית, שעה שביעית, לא משנה, יש שם כל מיני חילוקים בערב פסח כידוע, אני לא נכנס לזה עכשיו לפרטים. הגמרא שמה שואלת, הוא מותר בהנאה? פשיטה, ברור, אם זה לא חמץ, לפני הזמן שזה אסור, ודאי שהוא מותר בהנאה, מה החידוש? ברור שבפורים מותר לאכול חמץ, זה החידוש, שמותר לאכול וליהנות מחמץ בפורים. אני פעם תהיתי, האם המושג מוקצה קיים רק בשבת, או שהמושג מוקצה קיים כל השבוע, אבל רק בשבת מוקצה אסור. אבל המושג מוקצה קיים כל השבוע. היה לי פעם ראייה מתוסות בסוכה, שהמושג מוקצה קיים כל השבוע. מדבר על נויי סוכה, הוא אומר שהם מוקצים בכל המועד. כמו שבכל המועד אין דיני מוקצה. אז רואים שהמושג מוקצה קיים גם ביום חול, כל השאלה זה רק מתי יש איסור. אז לגבי נויי סוכה, יש גם איסור ביום חול, לא רק המושג קיים. טוב, זה אגב גם קשור לאפלטוניות, עכשיו פתאום אני חושב על זה. המושג מוקצה הוא לא מכונן על ידי ההלכה. ההלכה אומרת מתי הוא אסור, מתי הוא מותר, אבל המושג מוקצה קיים בעולם האידאות האפלטוני. טוב, לענייננו, אז הגמרא שואלת למה זה מותר בהנאה, למה, מה החידוש שזה מותר בהנאה? ברור, פסח, כל עוד לא נכנס זמן האיסור, זה מותר באכילה ובהנאה. אומרת הגמרא, לא צריכה. שחרחו קודם זמנו. מדובר שהוא חרך את החמץ כאשר עוד לא היה איסור חמץ. וכמשמלן כדרבה, דאמר רבה, חרחו קודם זמנו מותר בהנאה, אפילו לאחר זמנו. אז מדובר שהוא חרך את זה קודם הזמן. אם הוא חרך את זה קודם הזמן, אז מה השאלה? אם אתה אוכל את זה לפני הזמן, אז זה לא מעניין, לא צריך שהוא יחרוך, תאכל חמץ גם לפני הזמן. ברור שמדובר שהוא אכל את זה אחרי זמן האיסור, זאת אומרת, בפסח עצמו הוא אוכל את זה. אז ממה נפשך? אם החריכה הזאת מוציאה אותו מאיסור חמץ, אז ברור, מותר לאכול אותו תמיד, כי הוא לא חמץ. אם אתה אומר לי שהיא לא מוציאה אותו מאיסור חמץ, אז מה אכפת לי שחרכת? למה מותר לאכול את זה בפסח עצמו? הרי זה חמץ. טוב, אז על זה עוד נדבר, אבל הגמרא פה עושה בעצם מוקימתא. כן? תראו מה יש במשנה, תחזרו לשון המשנה. כל שעה שמותר לאכול, אסור בהנאתו. זה מה שהגמרא אומרת. מה המשנה אומרת, סליחה, בפשטות, מה שהמשנה אומרת, כשיש איסור אכילה, יש איסור הנאה, כשיש איסור הנאה, יש איסור אכילה. בסדר? סליחה, עבר זמנו, אסור בהנאתו. דמוקרטית עבר זמנו. כן, כל שעה שמותר לאכול מותר בהנאה, עבר זמנו, אסור בהנאתו. אז מה שהמשנה באה להגיד, זה שאיסור אכילה ואיסור הנאה הולכים ביחד. יש איסור אכילה בחמץ, איסור הנאה. אבל הגמרא אומרת, זה פשיטא, ברור, אם זה חמץ, אז יש איסור אכילה, יש איסור הנאה. אם זה לא חמץ, אז אין איסור אכילה ואין איסור הנאה. מה החידוש? ובגלל הקושי הזה עושים מוקימתא. מדובר שהוא חרך את החמץ לפני זמן האיסור, אבל הוא בא לאכול אותו אחרי זמן האיסור. איפה כל זה מופיע במשנה? למה המשנה לא יכולה להגיד לי שהיא רוצה לדבר על הסיפור הייחודי הספציפי הזה? לא, לא כתוב שם כלום, כתוב שם אמירה כללית. אז עוד פעם, זה בעצם מקרה של אוקימתא, אוקיי? הבעיה של האוקימתות היא בעצם, בעיקר הבעיה פרשנית. אתה מציע פרשנות למשנה או למימרה המוראית, אצל רבא למשל עם גט ועבד, זה מימרה המוראית, זה לא משנה, אבל אתה מציע פרשנות למשנה או למימרה המוראית, שמכניסה אותה לתוך סיטואציה מאוד מאוד מסוימת. העבד, מדובר בעבד קשור. היום טוב זה יום טוב שאחר השבת, לא כל יום טוב, לא כל עבד. בחמץ, לא מדובר בכל חמץ, אלא חמץ כזה שחרכת לפני הזמן, ואתה בא לאכול אותו בתוך הזמן. זאת אומרת, מה שמייחד את האוקימתא, זה שהיא לוקחת מקרה שמופיע במשנה או במימרה המוראית, ומצמצמת אותו למצב מאוד מאוד מסוים שלא מוזכר במקור. לא, לא, במקור לא מוזכר שמדובר דווקא על המצב המסוים הזה. וזה מעורר קושי, כן? איך, מה פתאום אתה, מה פתאום אתה ממציא פה המצאות פרשניות כאלה? אתה לא באמת מתכוון לומר לי שלזה באמת הטקסט המקורי התכוון. נכון? זה לא, זאת לא טענה רצינית.
טענה פשוטה אומרת שלא ייתכן שיש סתירה. זה האקסיומה, שכל מה שכתוב באמת התורה, אין חוכמות, זה אקסיומה. אם משהו לא מסתדר לך, כנראה שזה, שבגלל זה וזה. אתה יודע על בן אדם שהוא צדיק ישר, אתה מכיר אותו בפנים מבפנים, באים וראו שהוא הלך ואמר משהו לאויב, לא יודע מה. אתה נאלץ להסביר שכנראה עמדו מאחור, אתה לא רואה את התמונה, עמדו עם אקדח ואימו עליו. זה המצב, אין חוכמות. אתה יוצא מאקסיומה, מי שלא מקבל את האקסיומה, אוקיי, זה אנחנו צריכים גם להתאבר פעם. קבענו שאנחנו צריכים להיפגש פעם, אבל זה עניין אחר, כן.
זאת הצעה מעניינת, אני אחזור אליה יותר מאוחר, אני רק אסביר לך למה אני לא מקבל אותה כלשונה, כמו שאתה הצגת אותה כאן. אני בהמשך אציג ורסיה של זה, אבל כפי שאתה הצגת אותה אני לא מקבל, אני אגיד לך למה. לגבי לדון לכף זכות אני לגמרי מקבל. זה המשנה באבות אומרת, והווה דן את כל אדם לכף זכות.
רק דוגמה.
בדרך, כן, לא, אבל זו דוגמה מאוד חשובה. כן. בדרך כלל, מקובל, כן, יש סיפור על רב חיים מבריסק. שאלו אותו, למה הקדוש ברוך הוא ברא שכל עקום? כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, יש לו סיבה. למה הוא ברא שכל עקום?
שאלה טובה.
זה רב חיים אומר, כדי ללמד זכות. בשביל ללמד זכות על אדם, אתה צריך להפעיל את כל היצירתיות הפרשנית שלך, את כל השכל העקום שלך, כדי להוציא אותו כמו שצריך. אבל זאת טעות. אם מסתכלים במפרשי המשנה, הרמב״ם, רבנו יונה, מפרשי המשנה באבות, הווה דן את כל אדם לכף זכות, זה שכל ישר לגמרי, זה לא שכל עקום. כשאתם רואים את גדול הדור, רודף עם סכין שלופה אחרי נערה מאורסה ברחוב. יש לכם שתי אפשרויות, כן, אני רק חוזר על מה שאתה אמרת, בצדק. יש לכם שתי אפשרויות, או להניח שתחף עליו יצרו, והוא הולך לאנוס אותה, או להניח שהיא עבדה אצלו בבית, היא שכחה את הסכין, והוא רץ אחריה כדי להחזיר לה את הסכין. השבת עבדה, אוקיי? מה הייתם מעדיפים? אני הייתי מעדיף את האפשרות השנייה, זה לא שכל עקום, זה שכל ישר.
כן.
נכון? האדם הזה לא סביר שהוא רודף אחריה לעיני כל ישראל, כדי לאנוס אותה. גם בלי לעיני כל ישראל, אבל ודאי לעיני כל ישראל.
נכון.
אז צריך למצוא הסבר, למרות שעל פניו אולי לגבי אדם אחר, לא הייתי מאמץ את ההסבר הזה, אבל לגבי אדם כזה, מתוך ההקשר, ברור שזה ההסבר הנכון לסיטואציה. זה כאן אני מקבל לגמרי את מה שאתה אומר, וככה גם אומרים שמפרשי המשנה, ולכן הנפקמינה היא, שאם באמת ההסבר הזה לא הגיוני, אז לא משתמשים בו. משתמשים רק בהסבר הגיוני, רק ההיגיון הוא היגיון בנסיבות, ולא היגיון אוניברסלי לכל בן אדם בכל מצב, אלא בנסיבות המסוימות האלה, שמדובר באדם כזה, בנסיבות כאלה, ההיגיון אומר שצריך לפרש את זה כך. זה לא איזה חובה דתית ללכת נגד ההיגיון, עם שכל עקום. לא, זה שכל ישר לגמרי. זה הפירוש הנכון. כל אדם בר דעת היה צריך לפרש את זה ככה, זה לא ציווי דתי, אוקיי? אלא מה? שכשאנחנו מדברים על פרשנות לפסוק, בפרשנות לפסוק העסק צריך לעבוד אחרת. למה? כי בפרשנות לפסוק, וזה תמיד השאלה, יש גרא נפלא. הגרא, רבי מנשה מאיליה, בהקדמה לספר שלו, על המסורה, הוא תלמיד הגרא. אז הוא מביא שם דוגמה ליחס בין פשט לדרש בשם הגרא. והטענה, הוא אומר שם, דאגה בלב איש ישיחנה. אז כתוב, השאלה אם זה ישיחנה או ישכנה, אם זה שין שמאלית או שין ימנית, מובאות שם שתי דעות בגמרא, לא חשוב. מתברר שאף אחת מהאפשרויות היא לא באמת נוחה בפירוש הפסוק. ישיחנה לאחרים, או ישתוכח, ישיחנה מליבו, יסיר אותה מליבו, כן? ישוכח את ליבו, או ישיחנה לאחרים. השאלה אם זה מלשון לשוחח, מלשון לשוכח, זאת אומרת, להשתוכח. זה מקופף את הלב, יש לי דאגה, אז אני שכוח.
כן.
כן, היא מודה. אז זה לא שם, שם הרי גולן, יש שם אתכון. היא מודה הלך והלך שכוח, והיה הלב למסורות זרים. כן, אז כשאתה שכוח, אז הלב, כן, הלב משתוכח. טוב, אז בכל אופן, אז הטענה של הגרא היא שכאשר אנחנו עושים פירוש על דרך פשט ופירוש על דרך דרש לפסוק, אף אחד מהם לא יהיה פירוש מושלם לפסוק. כאשר למשל תחשבו על עין תחת עין ממון. עין תחת עין כפשוטו זה להוציא עין, זה לא ממון. הדרש אומר לא, לא מוציאים עין, גובים ממון במקום. נכון? עכשיו תמיד השאלה, יש לך קשיים עם הפשט, לכן אתה הולך לדרש. למשל, יש גזרה שווה, תחת תחת, לא חשוב, אפשר להראות, כל אלה שמנסים להראות שזה בעצם גם הפשט, הם מראים שהפשט כפשוטו הוא קשה. יש סתירות או לא משנה מה, יש קשיים בפשט. ולכן חז"ל הגיעו למסקנה שזה ממון ולא עין. זה הכל נכון, אבל את קושי אחד לא ענית בזה, וזה מה שאני עונה לך. קושי אחד לא ענית בזה. למה התורה לא כתבה ממון תחת עין? הכל נכון, כי כותבת עין תחת עין, קשה לפרש את זה כפשוטו, יש קשיים. לכן אני שכנעת אותי שזה פירוש קשה. אז מה אתה אומר לי? התורה בעצם התכוונה לממון. אבל יש פה איזשהו קושי שאתה עדיין צריך לענות עליו. למה היא לא כתבה את מה שהיא התכוונה? שתכתוב ממון תחת עין. אז זה שיש קושי, כן, כמו שפרס תמיד אמר, מה האלטרנטיבה שלהם על הימין? אולי אין להם אלטרנטיבה. מי אמר שתמיד צריך להיות אלטרנטיבה? זה שאין אלטרנטיבה. זה שהאלטרנטיבה אחת היא גרועה, זה לא אומר שהאלטרנטיבה השנייה היא נכונה. יכול להיות שגם היא גרועה ואין אלטרנטיבה. כשאתה מעלה קושיות על הפירוש על דרך הפשט, זה לא מספיק כדי לשכנע אותי שהפירוש על דרך הדרש הוא נכון. כיוון שהפירוש על דרך הדרש תמיד נתקל בקושי אינרנטי. למה הפסוק לא כותב את זה בדרך הדרש? למה הוא כותב את הפשט ולא את הדרש? למה הוא לא כותב? ממון ישלם תחת עינו. למה עין תחת עין? מה הבעיה? מה הפסוק לא יודע לכתוב את זה? ולכן בניגוד לגדול הדור שעודף אחרי נערה מאורסה, שם אין לי קושי כזה. יש לי שתי אפשרויות לפרש את הסיטואציה. אין לי שאלה למה גדול הדור לא שם מעל הראש שלו שלט שמודיע לכולנו שהוא לא הולך לאנוס אותה. הוא לא חשב על זה, הוא הולך להחזיר לה את הסכין. יש לי קושי שלי לפרש את זה כפשוטו שהוא הולך לאנוס אותה, אז אני מגיע למסקנה שהוא הולך להחזיר לה את הסכין. והמסקנה הזאת היא מצוינת, זה הפירוש הנכון. לא קשה על זה כלום. Yeah. אבל כשאני מדבר על פרשנות, פרשנות ל, 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 לטקסט, כן? כמו במקרה של האוקימתות, או כמו בדרשות לפסוקים, שם, גם אם אני מראה שהפירוש הפשטי הוא לא נכון, יש לו קשיים, ואני מציע פירוש דרשי, או אוקימתה, או מה שלא יהיה, עדיין לא נמלטתי מהקושי היסודי. למה המשנה לא כתבה שמדובר ביום טוב שחר השבת? זה שביום טוב רגיל יש לי קשיים להסביר, זה לא מספיק כדי להגיד לי שהמשנה עוסקת ביום טוב אחר השבת. מה, רבי עזל לו הדיו? הוא לא יכול היה לכתוב יום טוב שחר השבת? או עבד כפות, או חמץ שחרך לפני הזמן ואכל אותו אחרי הזמן? זאת אומרת, הקושי הזה תמיד נשאר. לכן, מה שאתה דימית לדון לקו זכות, אני מקבל את זה לגבי הצורך באוקימתא. לכן יש צורך באוקימתא, זה הקשיים שתמיד הגמרא מביאה, שבגללם יש אוקימתא. אבל אני שואל, אחרי שיש צורך, זה יפה מאוד שיש צורך, הגנת הצורך, מה שנקרא. אבל בסופו של דבר, הפירוש שאתה מציע, למרות שהוא נצרך, הוא לא הגיוני. כי המשנה הייתה צריכה לכתוב אותו, אם היא התכוונה באמת לזה, אז לכן אני אומר, אם אתה קשה לך, והפירוש האלטרנטיבי, האוקימתא היא לא הגיונית, תישאר בצריך עיון. אז אתה לא מבין את המשנה. ואל תספר לי שזה אוקימתא.
לא, אין בצריך עיון. צריך להגיע למסקנה שהאקסיומה שלך היא...
אבל אין מסקנה, מה לעשות? יש לי קושי פה ויש לי קושי פה, מה אני יכול לעשות?
אז האקסיומה לא נכונה.
לא אקסיומה לא נכונה, אני לא נכון.
האקסיומה שאומרת שאסור שיהיה סתירה, שזה הכל קדוש, שזה הכל אמת, שהכל זה. אני צריך להראות לך את האקסיומה הזאת.
אני אומר עוד פעם, הכל אמת, הכל קדוש, אסור שתהיה סתירה, ולכן ברור שאני לא מבין פה משהו. זה הכל, עכשיו מה הבעיה?
אוקיי, אז זה עוד בריחה אחת, בסדר?
לא, זה לא בריחה, אני לא מבין. תגיד, יש פיזיקה אמיתית? יש, נכון? אבל אני לא יודע איך לחבר את תורת הקוונטים עם תורת היחסות. אז לכן הפיזיקה לא נכונה. לא,
לא אז זה לא מישהו אחר זה. יודע, אבל פה אף אחד לא יודע.
לא יודע. לא, אף אחד לא יודע. קוונטום גרביטי זאת הבעיה הכי קשה שיש היום בפני פיזיקאי. אף אחד לא יודע.
אז לא יודע, אבל, רואים,
לא
ש... אבל רואים שזה קיים. רואים שמטוס טס, רואים
בדיוק,
שהמקיל עובד. פה בדיוק. לא רואים, פה זה לא. נשאר במסגרת לא. אמונה. לא. הכל לא. נשאר במסגרת אמונה.
עכשיו אתה מוותר על האקסיומה. אז אני אומר, אם יש לך אקסיומה
שהכל לא, אני מציג את הצד
הכל
הזה.
קדוש,
לא אמרתי מדע.
אז מה זה אומר? שאם יש סתירה, כנראה שאי ההבנה היא אצלך, וזה בסדר גמור, לא תמיד אני כזה חכם אוקיי. גדול. לפעמים אני לא מבין, מותר להישאר בצריך עיון.
אוקיי.
זהו. אז לכן אני אומר שהקושי שיש על האוקימתא מעצם היותה אוקימתא, הוא קושי מהותי, הוא לא נפטר. ולכן עולות כל מיני הצעות איך להסביר את הדבר המוזר הזה, של האוקימתא. אז יש דעות
מקומיות. רב, בפסוקים, בפסוקים זאת, הרב מדמה את זה גם לפסוקים, כי נגיד בפסוקים יש במורה, בחלק ג' מה שהרב דיבר, עין תחת עין, שם המשמע שכאילו, זה לא רק שזה הפרשנות של הפסוק, אלא יש גם עניין בפסוק הזה, שיהיה דווקא עין תחת עין, מידה כנגד מידה וכו'.
אז זה הסבר, למה התורה לא כתבה באופן של הדרש? אוקיי.
כן, אז שמה כאילו...
מה השאלה?
לא, שמה כאילו לא, 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 אין קושיה למה התורה לא כתבה...
לא אמרתי שיש קושיה, אמרתי שיש קושי, ולקושי הזה יש פתרון. לא קושיה ללא פתרון, יש קושי, ולקושי הזה יש פתרון. מה הפתרון? מה שאתה מציע? הפתרון הוא שבעצם התורה רצתה ללמד אותי מה היה ראוי לו לעשות. היה ראוי להוציא לו עין. אבל היא אמרה בפועל, אל תוציא לו עין. אז איך היא העבירה לי את המסר הכפול הזה? על ידי זה שאת הפשט היא כתבה כמו שהיא כתבה, ובצד זה יש גזרה שווה תחת תחת שמלמדת אותי את הדרש. אז להלכה אני מוציא ממון, אבל היה ראוי להוציא עין. ואת המסר הכפול הזה מלמדים אותי דרך המתח הזה בין פשט לבין דרש.
אוקיי, כן.
זה היישוב לקושי. והקושי קיים, צריך הסבר.
כן.
למה התורה כותבת משהו שהוא לא נכון? ההסבר הוא שהוא כן נכון. זאת אומרת, התורה כתבה אותו, כי גם הוא נכון. בסדר, זה בסדר גמור. ואם היית מצליח, אגב, הגרא באמת כותב על אוקימתות, הגרא כותב שזה כמו פשט ודרש במשניות. בעצם מתכוון כנראה לומר שגם במשנה יש משמעות לדרש ויש משמעות לפשט. ושניהם נכונים. אבל זה כמובן אמירה כללית. איך אני מתרגם את זה בפועל? בפועל זה אומר שני דברים שונים. אז העבד קונה את זה גם אם הוא לא כפות. או יום טוב, גם לא אחרי השבת אסור לאכול את הביצה. יש פה, זו סיסמה. איך אנחנו מתרגמים את זה למעשה? אז אני אציע עוד מעט, לא יודע אם עוד מעט, אבל בהמשך, אני אציע הסבר לעניין הזה, אבל קודם כל רק, מה עושים עם האוקימתות? בגלל הקושי הזה של האוקימתות, אז יש כאלה שרוצים לטעון שזה בעצם צורה מכבדת, של האמוראים לחלוק על התנאים. הם לא רוצים להגיד, תראה, אני חולק על התנא הזה, או על האמורא הקדום, לא חשוב, אז הם עושים אוקימתא בדבריו, אבל לא באמת מתכוונים שהוא התכוון לזה, הוא לא התכוון לזה, כי הוא לא כתב את זה. זה איזושהי צורה להסתיר את העובדה שאני חולק על התנא. ככה מקובל לחשוב בעולם המחקר, ויש מקומות, במאירי נדמה לי באיזשהו מקום, מישהו הראה לי. יש כאלה שתולים את זה בגרא, אני חושב שזה לא נכון, אבל בעולם המחקר זה מאוד נפוץ עכשיו. זאת אומרת, צורה מכבדת של המורה לחלוק על תנאים. בעיניי זה בלתי סביר לחלוטין, בגלל שאם באמת הכלל הוא שהמורה לא יכול לחלוק על תנאים, אז מה זה עוזר לי שעושה את זה באופן מכובד? אם אסור לחלוק על תנאים, לא יכול לחלוק על תנאים. אם אתה אומר לי שזה, אתה חולק על התנא, אז אין הלכה כמותך. כשיש משנה נגדך, דבריך נדחי. הכללים בדיון התלמודי זה שאם המורה אומר משהו ויש משנה נגדו, אז זה נוקאוט. זאת אומרת, אז הוא גמר את הקריירה. לכן אתה לא יכול להגיד לי, טוב, בגלל שאני חולק באופן מכובד, אז אני יכול לחלוק על תנאים. לא, ממה נפשך? אם מותר לחלוק על תנאים, שים את זה על השולחן ותגיד, אני חולק על התנא הזה, מה הבעיה? למה במקום שבו מביאים משנה נגד האמורה, יש פה גם לרעשים, במקום שבו מביאים משנה נגד האמורה, אז האמורה יכול מיד להגיד, אוקיי, אני חולק על התנא, מה הבעיה? או אם אתם רוצים לעשות את זה באופן מכובד, הוא יעשה איזושהי אוקימתא, שכמובן לא קשורה למה שהתנא אמר, אבל זה בשביל שזה יהיה מכובד. זאת אומרת, הוא יגיש לו זר פרחים, על יד זה שהוא חולק עליו. זה נשמע לי ממש לא סביר. אנחנו לא משחקים משחקים. זאת אומרת, אם האמוראים יכולים לחלוק על תנאים, אז שיחלקו, הכל בסדר, מותר. אם הם לא חולקים על תנאים, אז זה לא עוזר לי שמחפשים את זה ומחביאים את זה מאחורי ביטויים מנומסים. אז לכן אני לא קונה את ההסבר הזה, למרות שהוא לכאורה מתבקש בגלל הקושי של האוקינטה. אז יש כל מיני הצעות להסבר, יש כאלה שרוצים לומר שזה...
הרב, הרי זה שהתנאים לא יכולים לחלוק על... שהמוראים לא יכולים לחלוק על תנאים, זה לא איזה... משהו כל כך הלכה למשה סיני, זה לא איזה משהו שהוא...
לא מעניין אותי.
אונטולוג.
אז זה משנה מאיפה
זה... זה פשוט עניין, לשמור על יציבות ההלכה, אחרת יהיה...
אבל זה לא משנה מאיפה זה בא. מה נפשך?
לא, אבל כיוון שזה שיקולים פרקטיים, של לשמור על יציבות ההלכה, שלא יהיה כל אחד יעשה מה שאיש הישר ועיניו יעשה, אז גם ברגע שהם עושים קימתא ועושים כאילו, ואנחנו... אז זה פותח קצת את הבעיה הזו.
אז תמיד, אז עובדים עליי. אז תמיד כשיהיה משנה נגדי, אני אעשה איזשהו, אנפיץ איזשהו קימתא, שכמובן לא כוונתו של התנא, ואני אחלוק עליו. אז לא פתרת שום בעיה, אני תמיד יכול לחלוק על התנאים.
לא מדהים, האפשרות הזאת זה נגד הגמרא. האפשרות הזאת זה נגד פשוט גמרא, כשאומרת שאי אפשר לחלוק על תנא, כאילו.
כן, זה אין, אנחנו לא משחקים משחקים, זה לא... אז אני אומר, יש כל מיני הצעות שעולות, אולי זה כתיבה אזוטרית. כי למשל, רבי יצחק קוטנר מציע, אם בעבר הרי היה איסור לכתוב את תורה שבעל פה. דברים שבכתב יהיה תרשאי לאומרם על פה, דברים שבעל פה יהיה תרשאי לכותבם. מה בגיטים? אז בא רבי עת לעשות להשם הפרו תורתך, ואמר, אין ברירה, צריך לכתוב את המשנה. אבל כשהוא כתב את המשנה, הוא השאיר אותה באיזושהי צורה עמומה, כדי שכשאני לומד את המשנה, אני אצטרך רב. אני לא אוכל לקרוא את המשנה ופשוט ללמוד אותה בלי הנחיה. למה? כדי להשאיר את המימד של תורה שבעל פה בדברים האלה, גם אחרי שכתבתי אותם. כן, יש איזושהי טענה כזאת של רבי יצחק קוטנר. טוב, אני לא בטוח שאני מסכים לעניין הזה, אבל זאת הנחה אחת. יש כאלה שטוענים שהיה בתפארת ישראל במשנה, הוא רוצה לטעון שהמשנה נכתבה עם משקל מסוים, כי שרו אותה, כדי לזכור. ולכן היו אילוצים על הניסוח, ולא תמיד היה אפשר להכניס יום טוב שחר השבת, במנגינה זה לא יסתדר להם. טוב, אתם מבינים לגודל הדוחק שיש בהסברים השונים, אתם יכולים להבין שהקושי כנראה עומד בעינו. או יש טענות על... מה?
מה הקושי בפירוש של רבי יצחק קוטנר? כאילו, זה תורה שבעל פה.
הקושי הוא שאנחנו לא... אני לא חושב שמישהו בא לבלבל אותנו עם המשנה. הוא מבלבל אותנו. סתם, זה לא סביר. אני... החלטת לכתוב, אז תכתוב. מה אתה... יש פה כל מיני הצעות. יש טענות שהניסוח של המשנה בעצם מחביא, זה כמו הפשט והדרש של הגר"א. הניסוח של המשנה בעצם, הניסוח כפשוטה, מחביא מאחוריו איזושהי אמת אחרת בכלל, על דרך הסוד. לא יודע בדיוק מה. וההלכה זה בדרש של המשנה, זה עם האוקינטות. עוד פעם, זה כל מיני אמירות, אני לא יודע, אני לא... הכל יכול להיות, אבל זה נשמע כל כך מוזר שאני מסרב לקבל את זה. עוד מעט אני אסביר את ה... את ה... את ה... לא עוד מעט, אלא בשיעור הבא כבר, אני אסביר את ההסבר הנכון, ואז יהיה ברור שלא צריך להגיע לכל הדברים האלה. זאת אומרת, אין טעם להתחיל לדון בהם אם הם נכונים או לא, אם הם לא נצרכים בכלל. אז לכן הקושי לא קיים. טוב, אני אעצור כאן.
אגב, מיגו, אז לפני 62 שנים, אני חושב, הרב שימבוסקי היה שואל אותנו, את הילדים, בן אדם בא והודה בגניבה, אמרו לו, יאללה, הודעת עצמו כמאה עדים, לבצל הקלבוש. אז הוא מתלונן, רגע, מה, למה? הרי היה לי, יש לי מיגו, למה אתם שולחים אותי לבית סוהר? למה אתם גוזרים את דיני? ומה אני?
התשובה היא בתרתי. א', זה לא נכון, לא מכניסים אותו לקלבוש, כי אין אדם משים עצמו רשע. הודעת בעדין כמאה עדים דם מזרק בממון. אבל במשפט הפלילי, אין אדם משים עצמו רשע, ולכן להודעה אין משקל בהלכה. אפילו מירנדה בארצות הברית, פסק דין מירנדה מצטט את הרמב״ם. הרמב״ם הזה שאומר שאין אדם משים עצמו רשע, וכמובן לוקח אותו למחוזות לא נכונים, לפרשנות לא נכונה. אבל, זה דבר ראשון. ודבר שני, כל הרעיון של הודעת בעל דין, הוא בדיוק הרעיון, יש לך מיגו, ולכן אתה נאמן. מה השאלה? אני מאמין לך. אתה אומר שגנבת, יש לך מיגו, יכולת להגיד שלא גנבת, ולכן מה אתה רוצה שאני אאמין לך? אני מאמין לך שגנבת, אז לכן נכון. תכנס לכל.
זו התשובה שנתתי לפני 62 שנים.
לא, אבל הטענה, מראש לא נכון, כי אני לא מאמין. אני חושב שהשאלה המקורית הייתה, על אין אדם משים עצמו רשע, לא על הודעת בעל דין. למה אין אדם משים עצמו רשע? הרי יש לו מיגו, אז תאמין לו, כן, באמת תכניס אותו לכלא. השאלה היא לא למה מכניסים אותו לכלא, אלא להפך. למה לא מכניסים אותו לכלא? תאמין לו במיגו ותכניס אותו לכלא. והתשובה שאין אדם משים עצמו רשע, זה חוסר קבילות, ולא חוסר אמינות. ומיגו לא עוזר לחוסר קבילות. אם יבואו קרובים ויהיה להם מיגו, המיגו לא יעזור, כי הפסול של הקרובים זה לא בגלל חשש שהם משקרים. אם היה חשש שהם משקרים, המיגו מוכיח מי שהם לא משקרים. אבל אצל קרובים, הפסול הוא פסול של קבילות, לא של אמינות. אם אני לא יכול לקבל עדות של קרובים, מה יעזור המיגו? אני מאמין להם, אני רק לא יכול להסתמך על העדות שלהם.
כן, רק יש פה ניסיון לשחק קצת עם ההבנה של המושג מיגו. ומאחר והמושג בסך הכל אומר, תאמינו לי. אז אוקיי, מאמינים לך, ותועיל בטוחך לשלם.
כמו מי שטוען שמה, תאמין לו במיגו שהוא היה יכול לטעון בריא. התשובה היא, אני מאמין לו שהוא שמה.
נכון.
אני פוסק נגדו.
נכון.
או חצי במיגו, חצייה שלי במיגו שיכולתי לטעון כולה שלי. טוב, אז אנחנו, מישהו עוד רוצה להעיר או לשאול?
רב, רק לגבי, סתם ככה, לגבי הרוב, כי הרב דיבר על זה קצת אתמול, אז ברוב בדיינים, שם הרב אוחז בשיטה שזה, שלמה אנחנו הולכים לפי הרוב, בגלל שזה הרוב הזהירות שזה יהיה האמת?
כן.
שזה היה פסק הדין? כאילו זה, מה זה, כאילו זבירות?
כן, זה הסתברות אפריורית, כמו שהסברתי. זה לא תוצאה של אינדוקציה מדעית, אבל אני אסביר את זה בפעם הבאה.
אוקיי, תודה רבה.
טוב, שבת שלום.
שבת שלום,
יישר כוח.
חנוכה שמח ובריאות.